חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת תצווה, ואני שואל את השאלה, האם גם אתה חכם בלב או חכם בראש? בפרשתנו כתוב, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מליטיב רוח חוכמה. והתואר הזה נאמר בכל הפרשיות הבאות, חכמי לב, חכם לב. ואומרת הגמרא במסכת ברכות, בדף נ"ה עמוד א', אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. מאיכן אנחנו למדים? אומרת הגמרא, מהפסוק בפרשתנו שכתוב, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. והשאלות הן פשוטות, שכל אחד ודאי ישאל אותן, להבין את המושג הזה. בראש ובראשונה, למה חכמים לומדים מכאן שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שהוא חכם? מי שהוא חכם, הוא לא זקוק לחוכמה. אם כבר, תיתן לטיפשים חוכמה. למה לתת דווקא לחכמים חוכמה? שנית, מה שייך להגיד חכם בלב? בן אדם חושב בלב או במוח? ה-IQ של הבן אדם במוח או בלב? איך אפשר לייחס חוכמה ללב? שהתורה מגדירה את זה חכם לב. ומצינו גם כן בחז"ל במסכת אבות בן זומא אומר, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. נו, מה אתם אומרים? חכם מי שמלמד כל אדם. שהוא לומד מכל אדם, זה לא חכם. צופים ומאזינים יקרים, אין לי ספק שתפיסת העולם הפשוטה היא שבעצם החוכמה, מה זה חכם? כמה שה-IQ שלו גבוה הוא יותר חכם. ההשכלה שלו יותר גבוהה. ובדרך כלל חכם שיש לו ידיעות רחבות ומוקף בכל מיני ידיעות, ברור שכזה חכם הוא רק מלמד אחרים, הוא לא ילך ללמוד יותר קטנים ממנו, כיוון שהמחשבה שלו שבעצם כל החוכמה היא מוגדרת בראש, בידיעות, בתובנות, שזהו הביטוי לכל החוכמה. התורה מלמדת אותנו לא ולא. החוכמה מתחילה מהלב. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. למה? מה זה חכם לב? מדוע בלב התורה תולת החוכמה? מה הביטוי לכך? שעד שחזל מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא לא מעניק ולא משפיע חוכמה אלא למי שהוא חכם לב. מה ביאורם של דברים? נפתח בסיפור שראיתי בספר כלילת יופי, בחלק ב' דף קוף ממתת עמוד ב', הוא מספר על כל גדולי אירופה, והוא מספר שמה על הגאון רבי יוסף שמואל אב בדין של פרנקפורט, שבעצם הוא בעל שחיבר את מסורת הש"ס. הוא ספר עליו, זה היה בתקופה של המהרש"א, בתקופה הקדמונית, שהוא היה אדם ענק, גאון עצום מאוד 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 בגדולתו. אבל הוא לא רק היה גאון גדול, הוא היה גם צדיק גדול. כל ברכותיו היו מתקבלים. כל העצותיו היו מתממשים. אתה מבקש ממנו ברכה, משהו ברך יתקיים. אתה מבקש ממנו עצה, אם אתה עושה את עצתו מצליח, לא עשית, הפסדת, נחשב. זה היה רבים, רבים היו מדבקים אל דלתותיו, בגלל שיצא שמו לשם ולתהילה. פעם אחת, שמה מסופר, שהוא הלך למחותנו, בעל הכוס ישועות, שהוא היה בקי מאוד בחוכמת התכונה, האסטרונומיה, והוא רצה ללמוד את זה, וביקש ממנו אם הוא יכול ללמוד איתו את החוכמה הזאת, הוא רוצה ללמוד אותה. אמר לו, בשמחה רבה אני מוכן ללמד אותך, אבל מה תיתן לי בתמורה שאני אלמד אותך את החוכמה הזאת? אני רוצה משהו. מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה שתגלה לי את הסוד, למה כל ברכותיך ועצותיך מתקיימות. מהו הסוד שתמון מאחורי זה? אני גם רוצה לזכות לזה. אמר לו בעל מסורת הש"ס, רבי יוסף שמואל, אומר לו, אני אגיד לך רק דבר אחד, תדע לך, שאני כל מצווה, משתוקק לכל מצווה, שמח בכל מצווה, עד בלי די, שאני זוכה לקיים. ובגלל שאני כל כך משתוקק ושמח במצוות של בורא עולם לעשות לו נחת רוח, באותו מטבע הקדוש הוא מודד, והוא גם כן שמח בכל ברכה, בכל עצה, הכל מתקיים, הוא עושה את רצוני. אז אני עושה את רצונו, והוא עושה את רצוני. זהו כל הסוד, אין משהו אחר. מוריי ורבותיי, מה כוחה של תשוקה לתורה ולמצוות? אתה הופך להיות כמו בורא עולם, מה שאתה אומר, הכל מתקיים. אם אתה תחיה בתשוקה, תשוקה, שמחה, לקיים כל מצווה, זה הגדולה. וממילא אנחנו נוכל להבין את לשונות הפסוקים שאנחנו, שהתורה כאן משתמשת בביטוי של חכם לב. יש לזה אומנם הרבה פירושים, אבל חשבתי לנכון שכאן התורה מלמדת אותנו עוד דרך אפשר לבאר. חכם לב, הלב הוא מקור כל התשוקות של האדם. הלב הוא המפתח של כל התשוקות והתאוות של האדם. אם האדם בלב שלו, התשוקות שלו שממלאות את חלל ליבו, זה כל התאוות הגופניות שלו, למלאות את כל סיפוקו, והוא שקוע בכך, אין סיכוי שבעצם יזכה לחוכמה, כיוון שהחוכמה מתחילה מהתשוקה של הלב. כשבן אדם חכם ומבין שהתשוקות של הלב צריך להפנות אותם לחוכמת התורה, לשמחת קיום המצוות, לתשוקת קיום המצוות, אם התשוקות האלה אתה מפנה אותם לשם, זה סימן שיש לך לב חכם. אבל אם הלב שלך מלא כולו בתשוקות גופניות, גשמיות, אז אין סיכוי לזכות לחוכמה. אולי יהיה לך איזה ידיעות, אולי אתה מבין באיזה דברים, אבל המהות שלך היא סובבת אך ורק את ענייני הגוף. כדי לזכות לחוכמה, אומרת לנו התורה, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. מי שהלב שלו חכם, הלב הוא לא חושב, אבל הלב הוא משתוקק. ואם הלב הוא חכם להשתוקק לחוכמת התורה, לקיום המצוות, לעשות רצון השם, מושפע עליו שפע של חוכמה, כזה שהוא משפיע עליו חוכמה. לכן, זה לא הפשט שהוא כבר חכם ויודע את כל הידיעות, אלא חסר לו הידיעות. אבל ברגע שהוא משתוקק לדעת, שהוא חכם לב, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו חוכמה, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים, אומרים חז"ל. ולכן בן אדם כזה, הוא לא בחל בשום דבר, העיקר להגיע לתוצאה, איך להשיג את החוכמה. הוא מסוגל ללמוד גם מילד קטן, איזה הוא חכם הלמד מכל אדם. זהו הסימן המובהק שהלב שלו הוא חכם, והתשוקות שלו הם חוכמה ותורה ומצוות. ולכן חכם לב זהו ביטוי לכלי קיבול, לקבל את השפע מלמעלה של חוכמה, של תורה, של קיום המצוות. וממילא הוא זוכה, אם הוא עושה כך את רצון השם, אז הקדוש ברוך הוא עושה את רצונו. ואכן הקדוש ברוך הוא, אנחנו, מאיפה היסוד הזה אנחנו לומדים אותו? שלמה המלך, כתוב במלכים א' פרק ג' פסוק ד', וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, 1,000 עולות יעלה שלמה על המזבח, ובגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוקים, שאל מה אתן לך. כזה הוא אומר לו בחלום, מה אתה רוצה? הודות לכך שהוא בנה את המקדש. ואז אומר שלמה, איזה חסד עשית שהושבת אותי על כיסא אבי וכולי. אני מבקש רק דבר אחד, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? זה מה שאני מבקש, חוכמה איך להנהיג את העולם, איך לדעת מה טוב ומה רע. הוא משיב על כך השם, ואתה השם, אלוקה אתה המלכת את, משיב לו השם, והיטב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה, ויאמר אלוקים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, לא שאלת לך ימים רבים, לא שאלת לך עושר, לא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך, הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה המלך? מה זה חכם לב? שלמה המלך זכה להיות חכם לב, ככה הקדוש ברוך הוא מעיד. כי כשכבר הקדוש ברוך הוא פונה אליך, מה בקשתך? עד חצי המלכות ותעשה. אז אפשר לנצל את זה. מלך. מלך רוצה שליטה שכל אויביו יהיו תחתיו. מלך רוצה עושר. מלך רוצה אריכות ימים על ממלכתו. שלמה המלך עזב את כל התשוקות האלה. תשוקה אחת, לב להבין חוכמה, להבין איך להבין טוב ורע ולהנהיג את העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל הכל. זה חכם לב. על זה נאמר חכם לב. ידועים דברי האריזל. הספר החרדים כותב בהקדמה שלו, התנאי הרביעי, השמחה הגדולה במצווה, שכל מצווה הוא מצווה שתזדמן לו, דורונה הוא דשדיר להקדוש ברוך הוא. זה מתנה, משלוח מנות שהקדוש ברוך הוא שולח לך. מצווה. ולפי רוב השמחה יגדל שכרו, וכך גילה האריזה לאיש סודו, שכל מה שהשיג שנפתחו לו שערי חוכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה. האריזל מגלה את המטמון. איך הוא זכה? דברים שאף אחד לא זכה בדורו. איך הוא ידע את כל החוכמה, העוצמה האדירה הזאת של סודות התורה, פנימיות של התורה, בתקופה קצרה מאוד, ראה מסוף העולם עד סוף העולם. איך הוא זכה לזה? שמחה במצוות. היה לו שמחה על כל מצווה, היה משתוקק לקיים מצוות. אז ממילא הקדוש ברוך הוא השפיע עליו שפע גדול. וככה באמת, אומר שלמה המלך במשלי, חכם לב ייקח מצוות, ואביל שפתיים ילוות. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף י"ג עמוד א', מה זה חכם לב ייקח מצוות? זהו, תראה כמה חביבות של מצוות היה על משה רבנו. כולם עסקו אחרי קריאת הים בביזת הים, אוספים כסף, זהב, זהב. הממעיט 10 חמורים מלאים זהב. משה רבנו בזבז את הזמן שלו, במה? עסק בעצמות יוסף. זה חכם לב, ייקח מצוות, שהוא יעדיף את המצוות מכל אלפי זהב וכסף. אביל שפתיים כי ילוות, אומר רש"י, מה זה כי ילוות? האביל קשה לו, הילוות זה מלשון יגיעה, שהוא קשה לו, זה עול בשבילו, מכביד עליו המצוות, מחפש להתפטר, מחפש לפרוק עול מעליו. לכן שלמה המלך אומר, חכם לב, מישהו באמת חכם לב, מה הביטוי של זה? הוא ייקח מצוות, הוא ירדוף אחרי המצוות, אחרי החוכמה. ככה גמרא אומרת במסכת ברכות בדף למד א', שצריך האדם לדעת שאין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה של מצווה. אדם מתפלל צריך לשמוח. זכיתי להתפלל, זכיתי לעמוד לפני בורא עולם, זכיתי לדבר עם בורא עולם, לשמוח. עצם המציאות הזאת היא כבר צריך לשמוח ולרקוד. עד שהגמרא כל כך מבטא את זה, שזה שבח מיוחד, הגמרא מספרת במסכת ברכות דף ט עמוד ב', רב אילאה שיבח בפני עולה את אחיו רב ברונה, הוא אמר לו תדע שהוא אדם גדול מאוד ושמח במצוות, לא מספיק שהוא גדול, הוא יכול להיות גדול ענק בתורה, אבל הגדולה האמיתית ושמח במצוות, לכן תכבד אותו, שהרי יום אחד הוא רק הצליח לדייק, ככה הגמרא אומרת, לסמוך גאולה לתפילה, כל היום היה מחייך מרוב שמחה. זה היה שמחה במצוות, המושג של שמחה במצוות, וכשאדם שמח במצוות, מוסיף על כך האורחות צדיקים, פלא פלאים הוא אומר. הוא אומר, כשאדם ידע לכן ישים, כל אדם שמחתו על התורה, ובעת שיעשה המצוות ישמח בליבו, על שזכה להיות עבד למלך עליון. כמו שאמר דוד המלך, ססה נוחי על אמרתך כמוצא שלל רב. ואז הוא אומר את המשפט, כל העושה מצווה בשמחה יש לו שכר, 1,000 ידות ממי שהמצווה עליו למסע. שני בני אדם מתפללים, אחד שמח שהוא זוכה להתפלל, ואחד מחכה להתפטר מהתפילה. 1,000 ממנו. אחד, באו לבקש ממנו צדקה, וואי, ברוך השם, זכיתי, כמו שדיברנו שבוע שעבר, כזה שהוא שלח לי שליח מתנה, שמח, נותן בשמחה. אחד אומר, אוף, נמאס כבר הנודניקים האלה, יאללה, כך, תלך, תלך, העיקר להתפטר ממנו. 1,000 ממנו. אתה עושה בשמחה. איזה עוצמה יש לשמחה. ועוד יותר מכך, דוד המלך כותב בתהילים בפרק קי"ב, אשרי האיש ירא השם במצוותיו חפץ מאוד. מה התוצאה של אם אדם ירא שמיים וחפץ מאוד במצוות של בורא עולם? ממשיך דוד המלך, גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים מבורך, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. אומרים חז"ל במדרש שזה השכר של מי שמקיים את המצוות בשמחה, שמי יש לו תשוקה לקיום המצוות. כותב העקדת יצחק, כוונת דוד המלך ללמד אותנו, שהאדם שכל כך משתוקק ועושה את המצוות בשמחה, זוכה לבנה, חיה ומזונה. שלושת העמודי התווך שבן אדם נזקק אליהם ואוהב אותם. בנים זה גיבור בארץ יהיה זרעו, מזונות הכוונה עושר, הון ועושר יהיה בביתו, והחיים זה כתוב זרח אחר כך בחושך אור לישרים וכו'. שואל המרן החידה בחומת תינך, אבל איך ייתכן? הרי אין שכר של מצוות בעולם הזה לקה, הוא משיב על כך, אומר, הוא מביא את זה בשם זרע ברך, שנכון ששכר המצוות עצמם אין בעולם הזה, אבל שמחה של מצוות, יש שכר בעולם הזה. זה שתי חלקים. כשאתה עושה את המצווה בשמחה, על השמחה לבד, אתה מקבל שכר, שפע, בנה, חיה, מזונה, כל השפע, כל הברכות, כל הישועות, זה הכוח. לכן אומר המערכו, כותב בשער רוח הקודש, כמה צריך האדם לשמוח בכל מצווה שמזדמנת לו, הוא אומר, יותר מאשר מרוויח ומוצא 1,000 דינרי זהב, כמו שהגמרא מביאה בכמה מקומות, וכך הוא כותב את זה גם בשער המצוות, שכמה האדם צריך ממש לחשוב בשכלו כאילו בעשותו אותה מצווה, ירוויח 1,000 אלפי דינרי זהב. תחשוב, אתה אומרים לך, תניח תפילין, אתה מקבל צ'ק, 10,000 דולר. מי לא היה רצה להניח תפילין? וואי, כל הנחה, אתה מטעטם בציצית. אדם צריך להאמין, להחדיר את זה בנשמה שלו, שאמיתי זה ככה. אתה מקבל הרבה יותר מ-10,000 דולר. וכשאדם מתמיד בכך ומעורר את התשוקה שלו למצוות, הוא אומר, בטוח שאם יתמיד בזה יזכה גם לרוח הקודש. היה מסופר על אחד, בן אדם אחד, קראו לו ראובן, נסע לחוץ לארץ בשביל העסקים שלו. כמובן שהוא היה באיזה מלון, ואחרי זה שהוא הלך יצא לעסקים, לאיזה פגישות, כשהוא חזר מצא שפרצו לו את החדר, ונגנב לו התפילין שלו. זה במדינה זרה לגמרי. מדינה של גויים. מה עושה עכשיו? עוד לא הניח תפילין. מה יהיה היום? לא יהיה לו להניח תפילין. איך יעשה? מיד התעשת, הלך, התחיל לרוץ, לחפש, אולי ימצא איזה יהודי שמזדמן, אולי יהיו לו תפילין. פגש אחד, אומר לו, תראה, יש לי, אבל אני לא יכול עכשיו בשום אופן, אני לא מסוגל להתעכב, הלך. עוד חיפש, עוד אחד, עוד אחד. מצא אחד, אמר לו, כן, יש לי תפילין. יש לי, אבל אני מבקש ממך 1,000 דולר, אם אתה רוצה, אני אביא לך את התפילין. מה קרה 1,000 דולר? על מה? כן, אם אתה רוצה, בבקשה, לא רוצה, אז לא. אני לא מוכן ללכת להביא את זה, סתם. עוד מעט השקיעה, הוא יפסיד את ההנחת תפילין, יעבור עליו יום אחד בלי הנחת תפילין. החליט אותו גביר, בבקשה, קח את ה-1,000 דולר, לרוץ, תביא לי את התפילין לפני השקיעה, והביא לו את התפילין, והוא הניח את התפילין, ואיזה שמחה רקד, וואי, איך זכיתי בסופו של דבר, הנה היום הצלחתי להניח תפילין. מוריי ורבותיי, כל אדם מגיע למקום כזה, לפינה הזאת, הוא באמת מרגיש, מוכן לשלם 1,000 דולר בשביל להניח תפילין. אתה מניח תפילין כל יום, זאת אומרת, אתה מקבל עליו 1,000 דולר. למה צריך להגיע למצוקה כזאת בשביל להבין שההנחת תפילין שווה 1,000 דולר? צריך אדם לחיות את זה כמו שאומר הארי, שכל הזמן לשמוח בכל מצווה שזה 1,000 אלפי דינרי זהב. ככה אדם צריך לעשות את המצוות בשמחה, לא לחפש איך להתפטר מהם. וזה הסנגוריה שסנגורן של עם ישראל לימד על עם ישראל. מה הסנגוריה הגדולה שהוא אמר פעם? פעם אחת מסופר עליו שבעל ברית הזמין אותו להיות סנדק, ואז הברדיצ'וב שואל אותו את בעל הברית, אומר לו, תגיד לי, איפה אתה עושה אבל את הברית? אתה עושה באולם יפה, מכובד? אומר לו, כן. וכמה, איך אתה, מה הזמנת שם? תגיד לי, הזמנת אורחים? כן, בטח. כן? איזה מנות אתה שם? מה המנה הראשונה? מה המנה השנייה? מה התפריט? הוא לא מבין, מה קרה רבי יצחק ברדיצ'וב עכשיו? מתעניין לי אולם, כמה הזמנתי, מה התפריט? מה זה מעניין אותו כל זה? הזמנתי אותך סנדק. אבל הוא שואל, עונה לו. כן, עשיתי והכל מפואר ויפה. הזמנת תזמורת? כן, בטח. ישירה, יפה. הברדיצ'וב הגיע לברית. עושים את הברית והוא סנדק. אחרי שגמרו את הברית, יושבים לסעודה, קם הברדיצ'וב לדבר. אמר להם, מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר מעניין. תראו את עם ישראל, איזה עם מיוחד במינו, תסתכלו. ראיתם פעם בן אדם שהולך לעשות עבירה, שהוא מזמין את החברים שלו שיראו שהוא עושה את העבירה? לא, מתחבא. ראיתם פעם בן אדם שהולך לעשות עבירה, עורך סעודה, מביא תזמורת? אין כזה דבר. ותראו עם ישראל, באים לקיים מצווה של ברית, מזמינים אורחים, אורחים סעודה מפוארת, תזמורת ושמחה, וואי, איזה גדולה יש לעם ישראל ששמחים במצוות שלך, איזה סניגוריה עוצמתית. אז אמרתי, על פי זה, זה הפשט שאנחנו מברכים, דווקא בברית, כשם שהכנסתו לברית, כך תזכה להכניסו לתורה ולמצוות. למה? כמו שידעת במצווה של הברית, תראה מה עשית, השקעת כמה אלפים, לעשות סעודה, לעשות תזמורת, ברוב העם הדרת מלך, כל מצווה אתה צריך לעשות אותה ככה בשמחה, בשמחה, בריקודים, היה צריך לעשות סעודה על כל מצווה, אבל אוקיי, אתה תפשוט את הרגל, אין לך יכולות, אבל לפחות לשמוח, זה לא עולה לך כסף, אבל צריך לשמוח, זה הברכה שאנחנו מאחלים לכל אבי הבן, שיזכה לזה, אבל זו הסנגוריה. היה מסופר על הרב אייזל חריף, בזמנו, הייתה לו בת יחידה כלילת המעלות, חיפש שידוך לבת שלו. הוא רצה שידוך כמו שצריך, הלך לישיבות לחפש, איך הוא חיפש שידוך? הוא הכין קושיה, הוא הרי כמו השם שלו כן הוא, רבי איזל חריף, הוא היה חריף מאוד מאוד, הכין איזה קושיה פצצה, והוא היה בא לישיבה שיעור כללי, מי שיתרץ את הקושיה שלי, הוא יהיה החתן שלי. שואל את הקושיה, אף אחד לא יכול לענות. הולך למקום אחד, שתיים, שלוש, והנה הגיע למקום אחד, שאל, אף אחד לא עונה. הלך כדרכו, לא מצא עדיין את החתן שהוא רוצה, אבל כשהוא התחיל ללכת בדרך, פתאום אחד התלמידים רץ אחריו. או, סוף סוף יש מי שמתרץ את הקושיה, אומר לו, הלאה. אומר לו, לא, אין לי תירוץ. הרב, אני לא באתי, אני יודע שאני לא מתאים לשידוך. אבל אני שואל שאלה את הרב. הרב שאל אותנו שאלה כזו קשה. אוקיי, לא נקבל את הבת, זה בסדר, לא מתאימים. אבל למה להשאיר אותנו בקושיה? תן לנו לפחות את התירוץ, תזכה אותנו בתירוץ להבין. אמר לו רבי זה, לא, אם אתה כל כך, יש לך תשוקה להבין את התורה, אתה החתן שלי. גם שאתה לא יודע, אני אגיד לך את התירוץ, אתה תהיה החתן. כיוון שאם אתה כל כך משתוקק, בטוח שאתה תהיה ענק. בטוח שתהיה גדול, כמו שמסופר באמת, על רבי שמואל בר חופני, זה בתקופת הגאונים, אז היה אחד מהגאונים רבי שמואל חופני, היה לו בן יחיד, והוא היה הרופא של המלך, בדרך כלל המלך היה מצווה אותו תמיד לדאוג, לבדוק את השווקים, שאם יש עבדים לפעמים נגועים, חולים, לשלח אותם מהעיר, כדי שלא ידביקו במחלות. והיה אחד הגבירים שהיה ידידו, גר לידו בסמיכות אליו, אבל קרה מה לעשות, השטן נכנס ביניהם, נהיה סכסוך בין רבי שמואל הגאון, רבי שמואל חופני, שהייתה לו ישיבה והיה מלמד תלמידים, היה גם רופא של המלך, נהיה סכסוך בינו לבין הגביר, הגביר לא יכל לסבול, הוא לא יכל להתעסק עם רבי שמואל, כי הוא מקורב למלכות גם, אז הוא הלך, ברח משם, עבר לגור במקום אחר. הבן היחיד שלו שהיה לו, לגביר הזה, היה לו בן מאוד מאוד חכם, מאוד פיקח. וכמה שניסו ללמד אותו, תמיד הוא היה מסבך את כל הרבנים שלו, קושיות, לא יודעים תרץ. לא מצא לו רב שיכול לתת לו באמת למלות לו את החסר שלו. והוא יום אחד הוא רואה את הבן שלו עצוב מאוד 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 בן יחיד. הוא אומר לו, למה בני אתה עצוב? הוא אמר לו, אני אגיד לך, אבא, אני יודע... ואני אגיד לך, זה לא יעזור, זה קשה מאוד, אני לא מאמין שתוכל לעמוד בזה, אבל אין ברירה, שזה אני עצום. למה אתה חושב? אתה בן יחיד שלי, הכל בשבילך. אני מוכן לעשות הכל בשבילך. תגיד לי מה הבעיה. ספר לו הבן, תשמע, אני לומד בכל מיני הרבנים, אבל אני לא מוצא את עצמי. אני צריך למצוא את היכולות שלי. אני הייתי שמח אם הייתי יכול לזכות ללמוד בישיבה של רבי שמואל. שם זה ישיבה של תלמיד החכמים, אני אוכל ללמוד ממנו תורה, אבל אני יודע שיש סכסוך ביניכם, אני לא יודע בכלל להתעסקים בשביל זה. אם אתה מוכן, תן לי כסף, אני יודע שהוא לא ידע אם יסכים לקבל אותי, אבל תן לי כסף, תן לי אמצעים, אל תדאג, אני אסתדר כבר. טוב, אבא שלו אמר לו, היות וזה באמת, הדבר הזה הוא מאוד חשוב לך, אפילו שקשה לי, אני מוכן לעשות בשבילך. נתן לו סכום כסף, הכל, ארגן לו את הכל, והבן שלו נסע. בן ידע, אם הוא יבוא לרב שמואל חופני, יגיד לו שהוא בן של הקבר, הוא יזרוק אותו, לא יקבל אותו, מה הוא עשה? הלך התחכם. לקח אחד המכרים של רבי שמואל, שקרובים אליו מאוד, נתן לו סכום כסף, אמר לו, תשמע, תעשה לי טובה, בוא תעזור לי, אני רוצה לעשות איזו יוזמה, כדי להיכנס לישיבה של רבי שמואל. מה לעשות? מה לא, הרי רבי שמואל כל הזמן מסתובב בשוק העבדים, בגלל צבא מלך, הוא ילך להתחפש כעבד, הוא יצבע את עצמו, יעשה את עצמו קושי, וילך כמו קושי בזה, והוא יבוא, יגיד לו לרב שמואל, אותו מכר, יש לו איזה עבד מיוחד, שכדאי לו לקנות אותו בזול, הוא גם מוכר את עצמו בזול, והוא עבד ממש, אני מכיר אותו, משהו מיוחד. אכן, התוכנית התממשה, הוא התחפש, רב שמואל הלך לשוק, פתאום הוא רואה את המכר שלו שם, הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אמר לו, באתי, רציתי להגיד לך, תדע, אתה, אם אתה רוצה, מישהו עוזר נאמן, יש לי משהו עכשיו שמצאתי, משהו מיוחד במינו, הוא יכול להיות לך עוזר, משמש, עבד נאמן. הוא אומר לו, טוב, אם אתה מכיר ואתה יודע, אני סומך עליך, עד הרבה, אין בעיה, לקח אותו, קנה אותו, שם לו, עשה לו חדר מיוחד לידו, ושם הוא היה עוזר לו, משמש אותו, לוקח לו את הספרים לישיבה, מביא אותו, מכין לו קוסטה, הכל, משרת אותו כמו עבד, נאמן. ובאמת, הוא היה כל הזמן, הראש שלו רק בלימוד, לא מעניין אותו כלום. והיה מביא את הספרים, היה בכוונה מתעכב, מסדר, מנקה, בשביל לשמוע את השיעורים. ככה היה לומד, ככה היה לומד ולומד. כל הזמן חיפש רק איך להיות בקרבה, ללמוד וללמוד. והנה מיום מן הימים. מה קרה? הייתה איזו קושיה עצומה מאוד בסוגיה, ולא מצאו לה פתרון. אמר להם הרב שמואל, בוא עכשיו קצת יש הפסקה, אחרי זה בעזרת השם נחשוב, אולי הקדוש ברוך הוא יעזור, נמצא תשובה לשאלה. פתאום אחרי זה בא אליו העבד. העבד שלו, הוא היה קורא לו תבי עבדו. עבדי למה הוא? בגלל שהוא היה באמת אדם מיוחד. הוא היה אוהב מצוות, היה הכל, אבל הוא גוי. הוא בא לו עם מכתב. אומר לו, פגש אותי איזה זקן, נתן לי מכתב למסור לך. מסר לו את המכתב. מה יש במכתב? פותח את המכתב, קורא, וואי, זה תירוץ עצום על הקושיה, וואי, וואי, פלא פלאים. שאל אותו, מי זה? מי נתן לך את זה? הוא לא היה איזה זקן, עם הדרת פנים, הכל נתן לי, וברח, נעלם. איי, 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 כנראה זכית לאליהו הנביא אתה. זכית לגילוי אליהו הנביא. ואמר לתלמידים שלו, תשמעו, הנה אליהו הנביא נגלה, ותרץ את הקושיה, ומשהו. אבל הדבר הזה לא קרה חד פעמי, זה קרה עוד פעם, עוד פעם. זה כבר פה, כמה אליהו. למה אליהו הנביא בא אליך, לא אליי? יבוא אליי למקשה, למה הוא בא לעבד? אבל מה לעשות, זה המציאות כרגע. והנה יום אחד, הבת שלו של רבי שמואל, הייתה לו בת מיוחדת, היא ראתה את העבד הזה שהוא הלך אצל הסופר. מה גוי עושה אצל סופר? מה יש לו סופר? הלכה לסופר, שאלה אותה, תגיד לי, מה עושה אצלך הגוי? אמר לה שהוא פשוט היה צריך להחליף רצועות של התפילין שלו, אז הוא בא אליי להחליף לתפילין. מה, הוא מניח תפילין? הוא גוי. הלכה לאבא שלה, תגיד לי, אבא, העבד חייב תפילין? הוא היה אצל הסופר, הסופר אומר לי שהוא מחליף רצועות של תפילין. אמר לו, אם הוא עבד ששומר מצוות, יכול להניח, אבל יש פה שאלה, משהו מוזר פה. זה עבד, גוי או לא? מה קורה פה? ואליהו הנביא נגלה אליו, וכל הדברים האלה, לא. החליט לקח אותו, תפס אותו, קרא לו, אני גוזר עליך, גזרת הרב, אתה חייב להגיד לי מי אתה, מה אתה, תגיד לי מי גילה לך, מי הוזה הזה שכתב את התשובות האלה, תגיד את האמת. אמר לו, כבוד הרב, אפשר לקבל עוד חצי שעה, חצי שעה זמן, ואני אענה תשובות. אמר לו, טוב, תחזור אליי בעוד חצי שעה. הלך, התרחץ, הוריד את כל התחפושת שלו, את כל הצבעים שלו, בא, בחור נאה, יאה. הוא בא אליו, ושמואל אומר לו, מי אתה? אומר לו, מה זה מי אני? אני תביא עבדך. אתה תביא עבדי. אתה לא קושי. אמר לו, כל זה עשיתי תחפושת. אני הבן של הגביר שאתה מסוכסך איתו. ורציתי ללמוד, ואני ידעתי שאם אני אבוא לא תקבל אותי. אז עשיתי את הכל, התחפש לעבד כדי שאני אוכל ללמוד. ואז הוא נכנס לחדר שלו ומצא את הספרים, ומצא את כל התשובות שהוא כתב. ובקיצור, שלח מכתב לאבא שלו, אין לי שום קפדה עליך, אין לי שום דבר עליך, אני מבקש ממך את הבן שלך לחתן. כיוון שכזה אחד, שכל כך משתוקק לחוכמה, או עדיו לגדולות ונצורות, זה השתוקקות לחוכמה. שמחפשים כל דרך, היה מסופר על רב חיים שמולביץ', ראש ישיבת מיר, שמסופר שהוא, כשהוא הלך פעם אחת לדוד שלו, לסבא מסלבודקה, אז הוא הלך אליו לישיבה, אז הוא אמר לו, הדוד שלו אמר לו, התחיל להראות לו את הישיבה ואת הבחורים של הישיבה, ואז הוא אומר לו, תשמע, זה העמקן הכי גדול של הישיבה. אחר כך ממשיך איתו, אומר לו, תשמע, זה המתמיד הכי גדול בישיבה. אחר כך אומר לו, זה הכי בקי בישיבה, יש לו בקיאות. אחר כך בסוף הוא אומר לו, זה הכי מבקש בישיבה, הכי משתוקק בישיבה. הוא לא יבין מה הודות שלו, אומר לו, מה? אז מי הטוב בכל העם? הגדול, המתמיד, העמקן, הבקי? אמר, לא, לא, לא. זה שמבקש תורה, זה שמשתוקק לתורה, הוא הכי גדול. מי הוא היה? סטייפלר. כיוון שלהשתוקק, כשאדם משתוקק, אין סיכוי שהוא לא יצליח. אתה יכול להיות גדול, אתה יכול להיות גאוני, אתה יכול להיות כישרוני, אתה יכול להתמיד, אבל זה לא אומר עדיין את הסוף. אבל כשאתה יש לך, הלב שלך מלא חוכמת לב עם תשוקות לתורה, אז מושפע, בטוח, בטוח שבעזרת השם ידיעו לגדולות ונצורות. כמו ש... ואני מסיים בדבר אחד, שזה אקטואלי לזמננו, אנחנו נמצאים בתקופת המלחמה, בוודאי שלא קל לעשות מצוות בשמחה, קשה מאוד השמחה בכלל, ועוד יותר כשזה נוגע לתורה בין המצוות, אבל אני חייב לספר את הסיפור של הרבי מחב"ד, שהיה במלחמת יום כיפור בשנת תפשין למדלת, שהגיע הסוכות, אמר להם הרבי, תדעו לכם, אני רוצה לגלות לכם סוד, כיוון שהמלחמה הזאת של יום כיפור התחילה בימים שאין בהם תחנון, הסימן המובהק בזה, שהעבודה שלנו זה לעבוד את השם בשמחה, לא בעצבות, זה מה שיגרום לבטל את הגזרות מעלינו, כי זה בא בימים שאין בהם תחנון. ואם כן אני אומר מוריי ורבותיי, אנחנו אצלנו לצערנו מי לא יכול לזכור את התחלת המלחמה, ביום הגדול והנורא של שמחת תורה, שיא השיאים של שמחה, לא רק יום טוב, ושם התחילה המלחמה, זה ללמדנו שהעבודה שלנו בתקופה הזאת, כמה שיותר לשמוח בתורה ובמצוות, זה מה שיבטל מעלינו כל הגזרות קשות ורעות. לכן החוכמה היא להיות חכם בלב ולא בראש, שאדם יפנה את התשוקות שלו לתורה, למצוות, ולשמוח בכל מצווה, כיוון שברגע שאדם שמח במצוות של בורא עולם, אז הקדוש הוא גם שמח אותו ועושה כל מה שהוא רוצה, משפיע עליו שפע, ברכה, הצלחה, חיה, בנה, ומזונה, כל הברכות וכל הישועות, וזוכה לחוכמת התורה, ואפילו לרוח הקודש, יעזור השם, שנזכה כולנו, לרדוף ולשמוח, כמו שאנחנו מסיימים בכל תפילה, תפילה 18, שאנחנו, שנפשי תרדוף אחרי מצוותיך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, ונזכה תמיד לשמוח בשמחת המצוות, ונזכה שיושפע עלינו שפע רב, עד בלי די, אמן ואמן, שבת שלום, ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650 היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.